ישראל לתחיית תור יוד. כנסת ישראל שואפת, זה שיעור שני בפסקה, מי שלא היה. אז אני אסביר קצת את התחלה, נעשה חזרה למי שלא היה, ואנחנו בערך באמצע הפסקה. כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו, לסליחה מקורית, מטהרת, שבה לא רק בישועת נפש האדם והטבת רצונו מצד עצמו, שבזה צריכים להיפגש בוויתור, ומידת חסד מיוחדה בלא התכללות עם כל המידות כולן, ובלא שיקול של עוז, צדק ומשפט, כי אם תיקון כולל לסיבת החטאים, סיבת החטאים, נקודה. כלומר, השאיפה הישראלית היא שואפת לתקן את כל היש, את כל המציאות. לסליחה מקורית מתארת, הכוונה לתקן את שורש החיים. לא רק ישועת נפש האדם מצד עצמו, שבשביל זה הוא צריך להיות אדם שעושה טוב, נותן, מוותר, עושה חסד. אבל זה לא מספיק מידת החסד. בלי התכללות עם כל המידות כולנו, בלי שיקול של עוז צדק ומשפט. אפשר לתקן בזה את עצמך, אבל אי אפשר לתקן את החברה. בשביל לתקן את החברה, את העולם, את המציאות, לעשות מהפך גדול, אז צריך לאחוז בעוד מידות, צריך התכללות עם כל המידות כולן. תיקון כולל לסיבת החטאים. כלומר, לא רק לעשות טוב, אלא אפילו לרצות טוב, לתקן את נפילת המציאות, את שורש המציאות. תתקן אותה מעיקר. איך זה קורה הדבר הזה? אז אמר רב פה מסביר, חוק התארה, העברת רוח חתומה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם, פרה אדומה מחפרת והיא מתארת מתאומת מת, נעוץ בסילוק המיטה מיסודה, בהעלאת העולם מעומק חטאו, מחטא הארץ ומכתרוג הלבנה, מנפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה, מהנמחת האידאל העולמי במציאות, מה שהכשיר את החטא האנושי וכל הצרות הרבות הבאות ממנו. כלומר, למה כנסת ישראל שואפת? למה נשמת האומה? מה שאיפתה? תשוקתה? תשוקתה להעביר את רוח התומה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם. שזה בעצם סילוק המיטה. איך זה קורה הדבר הזה? שמו של משיח שקדם לעולם זה האידאל של העולם. התוכנית האלוהית שבעולם, שהיא התקטנה. בירידה מ... אלוהיות לעולמיות. תמיד יש נפילה ביישום האידיאל, במפגש של הרוח עם עולם המעשה. וזה נקרא מיטה. סילוק המיטה מיסודה, כלומר העלאת המציאות הארצית, חברתית, לבעצם תוכניתה האלוהית, שהיא תופיע בלי שום פער את הגודל האלוהי שעומד ביסוד המציאות. זה נקרא שמו של משיח. שמו של משיח זה המהות של העולם. אבל העולם הוא לא מתנהל על פי מהותו, אלא יש ירידה. בכל דבר יש ירידה. למשל, נתתי דוגמה, שיעור קודם. אנחנו מדברים על תיקון עולם חוץ שדל על ידי מדינת ישראל. אנחנו מבינים שזה לא כל כך מופיע בזמן שאנחנו בגלות, ואנחנו מבינים שגם עכשיו עדיין לא מופיעה מלכות המשיח במילואה, אלא זה תהליך של אידאל, שמו של משיח, מהות אלוהית שרודה במציאות, שמקדמת את המציאות. אין לך כל עשב ועשב בארץ שאין לו מלאך בשמיים שמכהו ואומר לו גדל. אז עם עשב ועשב, כל שכן שהעולם כולו יש לו רעיון דוחף, מוסרי, של קודש, כללי, אלוהי, שרודה במציאות, שמקדם את התהליכים, שיושב ביסוד כל ההיסטוריה, ביסוד כל התהליכים, זה סילוק המיטה. מה זה סילוק המיטה? המיטה, הסברנו שיעור קודם, אז אני חוזר בקצרה, מיטה זה, היא מתבטאת, ראינו באורות התשובה, היא מתבטאת על ידי ירידה. הירידה היא מיטה. כן? נתנו הרבה דוגמאות לדבר הזה. אני אחזור קצת, אני לכם את הדוגמאות שלו. מה ראינו? איפה זה בכלל? הנה. בעצם ההגדרה של המוות היא יותר רחבה מהפסקת החיים. אלא עצם הופעה של חיים מצומצמים, חלשים, חשוכים, במקום חיים מהירים שאמורים להופיע במקומה, זה נקרא מוות. אם תיקח עכשיו איזה צדיק, תשים אותו במשחק של ביתר מול מכבי חיפה. סתם, נגיד שזה קבוצות... מה? הרגת אותו, גמרת אותו, זהו. נגיד שזה ביום חמישי וכולם שמה... גמרת אותו, אין לו מה לעשות שם, נכון? תשיב אותו פה בקיוסק בחוץ עם איזה בגט מול הטלוויזיה. הוא מת. זה לא שייך אליו. זה חיים חשוכים בשבילו. אתם מבינים? מיטה, הכל האומר, מה נעלן זה? כל הפוסק ממשנתו ואומר, מה נעלן זה? מעלה עליו הכתוב, כאילו מתחייב בנפשו. זאת אומרת, זה ירידה מחיים דחיים לחיים. עולם הטבע לעומת משנתו, זה יותר... נמוך, ככה מסביר הרב קוק באורות התורה. אז זה חיים מצומצמים. עכשיו, כל העולם כולו הוא, כנסת ישראל היא שואפת לתקן את הירידה הזאת של האידאל. אז ראינו פה הרבה דוגמאות. זה נעות בסילוק המיטה מיסודה, בעלת העולם מעומק חטאו. חטאו זה הבור שהעולם נפל, החיסרון שנוצר. חטא זה חיסרון. והיינו... אני ושלמה בני חטאים, אומרת בת שבע לדוד המלך. כלומר, חסרים. חסרים ממה? מהופעת המלכות עם אדוניה בן חגית, עם לוח. זה לא שהם עשו איזשהו חטא, שלמה וכו'. אז מחטא הארץ ומכתרוג הלבנה. אז ראינו את זה שיעור קודם. חטא הארץ זה שהיא לא הופיעה. היא הופיעה את השפע האלוהי בצורה מצומצמת. גם כתרוג הלבנה. אין שני מלאכים יכולים לשמש בכתר אחד. זה גם כן... הופעה ארצית מצומצמת ביחס לאידאל השמימי, או הופעת הרגש מצומצמת ביחס לשכל, ראינו בשיעור קודם. מכאן אני מתחיל עכשיו את השיעור הזה, מנפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה, מהנמחת האידאל העולמי במציאות, מה שהכשיר את החטא האנושי וכל הצרות הרבות הבאות ממנו. כלומר, התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה היא נפלה. תסתכלו רגע, בדף שצילמתי לכם, דף המקורות, זה באורות התשובה, פרק י"ב. אז אומר פה הרב, יש שמחשבה יורדת ממרומי גדולתה וממקור טהרתה, מפני שאחרי אשר נתגשמה במעשה ובחיים, טיפלו באנשים שאינם הגונים והחשיכו את יפעתה. אתם מבינים? יש פער בין התוכנית לבין היישום שלה, בין האידאל האלוהי, בין גודל המחשבה, לבין ההופעה שלו בעולם הזה. אבל אומר פה הרב, הירידה הזאת איננה ירידת עולם, כי אי אפשר שהטוב הרוחני המחשבי יהפך לרע. כי אם ירידת שעה, היא גם כן לצורך עלייה. אף על פי שיש ירידה, אבל הירידה הזאת זה גם כן צורך אלוהי, כדי, הרב פה מסביר בהמשך, להתפשט בכמות. בגלל ש... בשביל כמות צריך לצמצם את ההערה לפעמים, ואחר כך הכמותיות הזאת שהרבה אנשים מוחזים במשהו, לאט לאט הם מתרוממים גם אל האיכות וכו'. אז בואו נעשה רגע זה דילוג, תסתכלו בפסקה הזאת שבאורות התשובה, אבל נכון זה חתוך באמצע, אז בשורה השנייה אחרי החיתוך באמצע. כאשר המחשבה צריכה לקנות לה בסיס חומרי, דרכה לרדת ממעלתה. בפרק הזה הנה היא מושלכת לארץ ופריצים באים בה ומחללים את קדושתה. אבל אם זה מתרבים אוכלוסיה והתגלות האומץ החומרי הולכת ונוספת. הדברים הולכים כה עד בו התור שמתעוררים עדיני לב חמושים בכוח צדקת השם והם עולים את ראש פסקת, הפסגה של מקור טהרת המחשבה ומתעמקים בתוכיותה. כלומר, מה עושים הצדיקים? הם עושים מה שנקרא תשובת הרעיון. למשל היום תשובת הרעיון לרעיון הלאומי היא מאוד נצרכת. בגלל שאם אתה רואה חדשות ערוץ פלוני, לא יודע מה, או קורא עיתון, אז אתה מבין שהרעיון הלאומי שקיים אצל העיתונאי הזה, או אצל השדרת חדשות הזאת, הוא בעצם מאוד מאוד ירוד, מאוד מאוד מצומצם. אלא צריך לשוב אל הרעיון האלוהי, התורני שיושב ביסוד תחיית האומה הישראלית, וממנו להפיח חיים לכל ההתנהלות הפוליטית שלנו היום, המדינית, הצבאית. זה מצטמצם מאוד, זה ירידה. מכל מקום, זה נקרא מיטה. אז פה, את הדבר הזה, כנסת ישראל שואפת לתקן. אז אני חוזר לפסקה שלנו באורות, מהנמחת האידאל העולמי במציאות, או יותר נכון, נלך טיפה לפני, מנפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה. תיאוריה זה תוכנית האלוהית, הסדר האלוהי, מהנמחת האידאל העולמי במציאות. הדבר הזה מה שהכשיר את החטא האנושי וכל הצרות הרבות הבאות ממנו. כלומר, הגופניות, החומריות, היא גילוי הנשמה, היא גילוי התיאוריה האלוהית, אבל בצורה מצומצמת, וזה מכשיר את החטא האנושי, בגלל שבני אדם יכולים להתנהל בעולם הזה בצורה מנותקת מריבונו של עולם, יכולים להתמכר אל המציאות בלי להתייחס לשורש המציאות, או בלי להתייחס למציאות לאלוהיותה. אז זה גורם לנפילה. לראות את המציאות מנותקת, זה נפילה של התיאוריה העולמית. ריבונו של עולם, הוא חפץ לעשות דירה בתחתונים, אבל בשביל זה צריך שיהיו תחתונים. אחרי שיש תחתונים, התחתונים האלה יכולים להתנהל בלי לעשות לו דירה. יש כאן נפילה של התיאוריה העולמית. אבל ריבונו של עולם, זה החפץ שלו דווקא, שמרחוקים ממנו יעלה קילוסו. שדווקא ממי שיותר נסתר מהם ההערה האלוהית, הם יגלו אותה, יופיעו אותה בשלמות, יעלו את העולם. מכל מקום, בשביל לרומם את העולם משורש החטא, שזה הנושא של הפסקה שלנו, זה השאיפה של כנסת ישראל, תיקון העולם בכל מילואו, לסליחה מקורית מטהרת, זה לא רק שאתה איש חסד עם השכן שלך, אלא צריך לתקן את כל החברה, את כל המציאות, את כל המדינות, לרומם את כל הרעיונות, לעשות תשובת הרעיון להכל, להביט אל הכל בשורש האלוהי שלו, להחזיר את הכל אל מקוריותו האלוהית, לחיות חיי נשמה בארץ, בגוף, בארציות, בהכל. זה השאיפה הישראלית. התורה היא סדר העולם, אומר המהר"ל. כשאנחנו מלמדים תורה, אנחנו מלמדים את המציאות, כיצד להתנהל בצורה אלוהית. תלמוד תורה כנגד כולם, כנגד כל המעשים. כל המעשים כולם הם יונקים משורשם האלוהי. בלי הדרכה האלוהית, אדם הוא מתנהל כמו בהמה. או העולם מתנהג ברשעות, ואנשים מתמכרים אל התאוות, וכולי. נתתי דוגמה שיעור קודם לאדם שנולד. אז זה נשמה אלוהית שיורדת לעולם. היא הייתה קיימת גם קודם שהוא הופיע. גם שמו של משיח היה קודם לעולם. מסכת פסחים. כמה דברים קדמו לבריאת העולם. אחד מהם שמו של משיח. קדם האידאל האלוהי הזה למציאות, ועכשיו פתאום יש מציאות, יש עולם, יש הוויה. והאידאל הזה הוא מסתבך. אז האנושות היא בדורות הראשונים, די מהר, כבר בדור אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם השם. הוא חל לקרוא לחולין בשם השם. עשו להם אלוהות הרבה. רשי שמה אומר. והעולם מתחיל להסתבך בנפילת האידאל. נפילת התיאוריה העולמית מסתבכת עם המפגש שלה עם החומריות. גם האדם הזה, הנשמה שלו, היא מסתבכת. הילד הקטן הזה יש לו יצרים, קנאה, הוא מקנה באחותו, הוא מושך לה בצמה וכו'. זה מסתבך. לאט לאט העולם מתבגר. הנשמה האלוהית הזאת היא מופיעה יותר. שמו של משיח הוא חודר יותר את תוכיות המציאות. את התהליך הזה, מי שמוביל אותו ומאיר אותו, זה כנסת ישראל. בזה אנחנו חפצים, עד שהנשמה כולה, שמו של משיח, האידאל של כל המציאות, יופיע במילואו. ביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד. לא יהיה פער בין האור האלוהי הזורח במרומים, לבין הארציות. כי הארציות כולה תתעלה לחיות חיי קודש. איך כתוב בזכריה? ביום ההוא יהיה כתוב על מצילות הסוס קודש להשם. קודש להשם זה כתוב איפה? לא, קודש על הציץ של הכהן הגדול, נכון? רק הוא יכול ללבוש אותו, אסור לכהן נדיר ללבוש ציץ. מצילות הסוס, איזשהו חלק של הסוס. יודע מה, מה הכוונה. מצילות הסוס. חלק של הקישוט, זה קישוט של סוס בקיצור, מצילות הסוס. בכל מקרה, מה זה מבטא הרעיון הזה? שהמציאות הארצית היא תתמלא, אפילו הסוסיות, אפילו הבהמיות, היא תהיה כל כך מהירה, היא תהיה קודש להשם. הכל יתקדש, כל הכלים בירושלים יתקדשו. הכל יתמלא בטהרה, זה הכל ביטוי של תיקון העולם בכל מילואו. אז אני ממשיך. הכל צריך להיות מתוקן, הכל צריך להיות מתוהר, זה השאיפה הישראלית. שאיפת ישראל לבניין האומה, לשיבת הארץ, היא שאיפה של עומק הטוב החודר את כל היש בשורשו. זה נקודה שאנחנו צריכים מאוד להפנים. לפעמים מקנטרים אותנו, אומרים, אתם רבים פה עם הישמעאלים על איזה דונם קרקע. די, שחרר. לא נכון. שאיפת ישראל לבניין האומה לשיבת הארץ היא שאיפה של עומק הטוב החודר את כל היש בשורשו. על עמתנו בנחלת קדשנו היא בעצם ביטוי לשאיפה המוסרית שלנו לתיקון כל ההוויה, להארת אור השם בכל היש. אז הדונם קרקע הזה זה דבר שצריך להתמודד עליו ולא צריך לגלות ויתור. אתה מוותר עליו, אתה מוותר על תיקון עולם מלכות שדי. אתה מוותר על אור השם שיעיר על כל היש. אתה רוצה להשאיר את העולם בקבעונו. המחשבה הנוצרית היא אומרת, זה מה יש. מה לעשות? מה, תתקן עכשיו את כל העולם? אתם מכירים את הדיבורים האלה? זה בעצם חדירה של השפעה נוצרית, של ייאוש. ייאוש מתיקון העולם. מה עכשיו, תשנה את כולם? אין מה לעשות. אין מה לעשות. השלמה עם חסרונות. כנסת ישראל היא לא משלימה עם חסרונות. היא ססה עלי קרב. לנצח את כל המעכבים, את כל המכשולים, להתמודד עם כל הסיבוכים. גם האדם בנפשו לא צריך להשלים עם כוחות תוהו שמשתוללים בקירו ולהגיד, אין מה לעשות, אני כעסן, ככה אני. גם אבא שלי היה כזה. אז תתגבר. אז תתגבר. אז אתה לא צריך להשלים עם זה. אז תתגבר. כן, מה אתה אומר? איך רואים את זה? הייאוש שלהם הוא מתבטא בשאיפה לתקן את העולם. השאיפה שלהם לתקן את העולם היא לא מתגלה בעולם החומר. היא לא מתגלה בעולם המדיני, החברתי. איך אמר אותו האיש, שלם לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים. בוא נקרא את זה באורות הקודש. זה שאלה מצוינת מה אתה שואל. בשביל להבין מה אנחנו אומרים, נראה מה החושך. אין האור ניכר אלא מתוך החושך, אומר. אז תסתכלו באורות הקודש ב' עמוד תף פי ח' שאיפות הייאוש וההצלה. ארבע שאיפות עומדות ברוח האדם, נשפעות מרוח העולם במחלקותיו. האחת, שאיפת הרע הגמורה, חפץ השלטתו בכל ערכי החיים והעולם. מזה יצאה התקופה האלילית, והיא פועלת בעומק זומתה גם עד כה בכל ענפיה, שהם הם סורי הגפן אוכריה, בכל רשעה מחלה, סיכלות וחורבן, בין הגלויים בניבולם, בין המחוסים במעטה היופי החיצוני, כבוד מדומה משטר ממשלת תבל. כלומר, האלילות זה אידיאולוגיה של רע. כלומר, היא חפצה להשליט את הרע בכל, שאיפת הרע הגמורה. כלומר, אם יש לך תנועות כאלה, ויש היום גם כן פועלות לא מעט תנועות כאלה שאומרות, אין רע בעולם כלל, הכל זה טוב. מה שאתה רוצה טוב. אתה רוצה תזרום פשוט. אם אתה מדכא את כוחות נשיך, אתה פשוט נכה. אתה חוטא על הנפש. אל תכבוש, אתה שחרר. זרום. רוץ. אז זה יכול להיות באופן כזה שעבודת האליל הזה, ההשתחוויה אליו, זה סוג של זימה או שפיכות דמים וכו'. זה יכול להיות תנועה מחשבית כזאת, נאו-פגניזם, שכל כך משתולל עכשיו בעולם וכו'. בסדר? אז זה פחות הנושא שלנו, אבל כולם מבינים מה זה עבודה זרה, זה אידיאולוגיה של רע. זה לא, אדם לא אוהב לעשות רע ולהרגיש יסורי מצפון. אז הוא מוצא לו איזה אליל כזה, או תיאוריה כזאת, שאומרת לו, לא, זה לא רע בכלל, זה טוב מאוד. מה פתאום אתה... זה... הם לא בסדר, שהם כובשים את עצמם, הדתיים האלה. אתה, זרום, למה לך להתבייש? צא מהארון, קדימה, פרוץ. אז הנה, זה הבא. אז עכשיו, עד עכשיו דיברתי, על עבודה זרה. עבודה זרה זה שאיפת הרע. עכשיו, יש דתות כאלה שהם לא ככה. אוקיי, אז בואו נראה את זה בפנים. בסדר, השאיפה השנייה היא הכרת הרע ברשעו, מתוך כך הכרזת הייאוש המוחלט על כל היש, ושאיפת ההצלה בכיליון מוחלט וקונניות חיים למטרה זו. השאיפה השנייה, בעומק רוח האדם, היא מתבטאת בבודאיסמוס, אחרי זה הרב יגיד, הכוונה בודאיזם, וזה גם מופיע בכל מיני תיאוריות פילוסופיות, גם כן שניסחו את הבודהיזם בצורה פילוסופית. ניטשה הוא ניסח את האליליות בצורה פילוסופית. אבל יש שופנאואר, זה קרוב יותר כבר אל הבודהיזמוס, בודהיזם בצורה פילוסופית. מכל מקום, מה הם אומרים? העולם הוא רע. אז אנחנו מיואשים מהעולם, אז נברח מהעולם, נשב, נעשה מדיטציה, נגיד כל מיני מנטרות, המחיה. אז בעומק העניין הם בעצם, איך אומר פה הרב, שאיפת ההצלה בכיליון מוחלט, בסינקריסטית, נירוונה זה התעיינות. הכוונה החפץ להפוך את העני לעין, לאבד את הרגשת האגו שלי. תחושת המחשבה, הכל. תחושת האני. בשביל זה כל החיים יושבים, שותקים. בינתיים הרשעה משתוללת, חביבי. אתה יושב שם עם כל הקופים, עושה מדיטציה. הרשעה לא... היא שמחה בך, טוב מאוד. אתה כבר לא רלוונטי לעולם. אתה לא רלוונטי לתיקון העולם. אתה מנסה להציל את עצמך, שגם זה שטות, כי זו לא הדרך. אתה סתם בדיכאון. סתם מיואש, אבל מתיים הרשעה משתוללת. בסדר? ברור? כן.
מה ההבדל בין העין שאנחנו מציגים לבין העין האלילית?
מה העין שאנחנו מציגים?
יש מושג שמדברים עליו, התבטלות.
התבטלות, הכוונה היא מציאת הישות העצמית שלי. אני מתבטל אל ריבונו של עולם. כלומר, אני מגלה את נשמתי האלוהית, אני חושף את איכותי המוסרית, איכות הקודש, צלם אליים שבקרבי, לידי התבטלות אל ריבונו של עולם. אז אני מוצא את, אני מגלה את עצמיותי האלוהית. ההתבטלות פה זה, אני מבטל את היצר הרע שלי, את השיעבוד אל תבניות המחשבה החברתיות הנמוכות. אני מתרומם לרצות את רצון השם. אצלהם התעיינות זה ממש, פשוט לאבד תחושת העני, ובסוגריים אי אפשר באמת לאבד תחושת העני. זה בלתי אפשרי. הם סתם מיואשים, ממש. עצובים. אני ראיתי אותם, הולכים לאט כזה, רזים, קרחים, לא מתחתנים. מיואשים. בסדר? לא רלוונטיים לעולם. מה שמשותף בין הבודהיזם ובין היהדות, יש דבר אחד משותף, שנאת הרע. זה טוב. הם שונאים את הרע, אנחנו שונאים את הרע, רק שהדרך שלנו להתייחס אל הרע היא לגמרי שונה, לטפל ברע וכו'. בסדר? ברור. לכן, אגב, יהודים נמשכים לשם, שיהודים מתעניינים במזרח, נכנסים לאשרמים כאלה וכו'. מושך אותם, כי הם שונאים את הרע, וגם יהודי הוא שונא את הרע. רק שהדרך טיפול שלהם זה להמית את עצמך מבחינה רוחנית, לאבד את הכל. ואנחנו לא רוצים לאבד את הכל, אלא לתקן את הכל. ברור? יפה. השאיפה השלישית, ייאוש למחצה. זה השאיפה של הנצרות. כלומר, להתייאש, זה השאלה שלך, עוזי. להתייאש מהרשעה בעצמה, מהרע ושליטתו בעצמו. למסור בידו את החומר ואת העולם החברותי, הנגרר הרבה אחרי מראה עיניים, ולהציל מתוך ייאוש זה את הפנימיות של החיים, שזהו צד הטוב שלהם. כלומר, הרעיון הנוצרי, שהוא מצוי אגב בעוד דתות, אבל פה זה ביטוי של הנוצריות, זה להפקיר את העולם המעשי, להפקיר את העולם החברתי, שלם לקיסר את אשר לקיסר. הוא ינהל את הפוליטיקה, זה שייך אליו. הפרדת דת ומדינה היום קוראים לזה. זה אותו רעיון נוצרי. הפוליטיקה היא תתנהל בזיום, ברשעה, באינטריגות, בכוחניות. זה לא קשור לכנסייה. זה לא קשור לרבנים הראשיים. אל תתערבו לנו פה בפוליטיקה, אל תתערבו לנו פה. ככה זה חדירה של מחשבה נוצרית. זה לא נכון. התורה היא הנהגת המדינה. היא מדריכה את כל היש. בין היתר את המדינה. יש לנו תורה מדינית. תורה שהיא חברתית. תורה שהיא שואפת לתקן את העולם ולא לברוח מהעולם. ברור? היא גם לא מיואשת מהרע שמשתועל. יש רע, ואנחנו נפשיל שרבולים ונחלה אותו. אז אם אתה רק עושה חסד, מה שהרב אמר, בין אדם לחברו, אתה לא יכול לאחוז בכל המידות, אין בלי התקללות בכל המידות, אז זה נצרות. אם אתה גם עושה חסד, אבל גם אוחז במידת הדין שצריך, אתה נלחם ברשעה, אתה חפץ לתקן את הכל, אתה חפץ לסדר את המציאות בסדרים אלוהים, זוהי שאיפת ישראל. אז בואו תסתכלו פה, נמשיך רגע באורות הקודש. השאיפה הרביעית היא העומדת להציל את הכל, מבלי להשאיר גם צרור. יש פה דף מקורות אם אתם רוצים. השאיפה הרביעית היא העומדת להציל את הכל, מבלי להשאיר גם צרור. צרור הכוונה דבר קטן אפילו. לחשוב מחשבות לבל להידח ממנו נידח. הכל צריך להיות מלא מאור השם, מטוב השם, במוסר, בקדושה. להציל את הגוף כמו את הנשמה. וכי הגוף הוא לא אלוהי. מה, זה בריאה לבטלה? עולם החומר? עולם החול? העולם הפוליטי? העולם החברתי? הכל אלוהי. הכל צריך להיות מואר מהאידאל האלוהי הרודה במציאות. את חיצוניות ההוויה כמו פנימיותה, את הרע בעצמו כמו את הטוב. זה דיברנו פסקאות קודמות. ולא עוד אלא להפך את הרע לטוב גמור, ולהעלות את העולם ומלואו בכל צדדיו ותכסיסיו, את העולם היחידי בכל הרחב החומריים, את העולם החברותי בכל סדריו, להעמיד את הכל לבסיס הטוב. אז אומר הרב, זוהי שאיפת ישראל, לתקן עולם במלכות שדי. הכל צריך להיות מלא באור השם, בטוב השם, המבוטאה בעמקי תורה, זה העומק של כל המצוות שאנחנו מקיימים, כל הלימודים העמוקים שאנחנו מנסים להשריש אותם בליבנו, ליישם אותם ביסוד האמונה, בהליכות החיים, בכל מלחמותיו. אנחנו יוצאים למלחמות כדי לתקן עולם מלכות שדי. אנחנו נחלמים על דונם קרקע, כי זה מעכב עכשיו את גילוי אור השם, את התפשטות האידאלים האלוהים על כל המציאות. המעשיים והרוחניים, בכל תקוותיו, למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו. להכין אותה לסעדה במשפט ובצדקה. זה מה שהרב אמר פה, שאיפת ישראל לבניין האומה, לשיבת הארץ, זה לא איזה אירוע כזה חיצוני, מקלט מדיני בטוח. ברור שצריך מקלט מדיני בטוח, אבל זה לא נגמר בזה. זה שאיפה לתקן את העולם. כל המציאות היא שאיפה של עומק הטוב החודר את כל היש בשורשו. קינת השם צבאות תעשה זאת, וקינת השם היא רוח החיה בגבורת ישראל, שלא להניח להרישה האנושית ולא להרישה העולמית אפילו כמלא נימה, ואלים כליל יחלוף, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, ישמחו השמיים ותגל הארץ ואמרו בגויים אדוני מלך. ברור, זאת היא השאיפה הישראלית. אז אני חוזר לפסקה שלנו בספר אורות. לא זקיפת לבנה מאיזה בניין, כי עם פנייה שלמה ועמוקה אל היסוד של כל הבניין, לכוננו בתיקון. זקיפת לבנה זה ביטוי מהגמרא בסוטה ממזיין, שמספרת על ישו, נכון? שהוא היה תלמידו של רבי יהושע בן פרחיה, וכשהם חזרו מאלכסנדריה, אז הם דרו באיזה אכסניה, ורבי יהושע בן פרחיה אמר, מה נאה אכסניה זו? אז רשי שם אומר, במעשיה. הכוונה, איך ירחו אותנו יפה, איך בעלת הבית דאגה לנו וכו'. וישו אמר לו, אבל עיני התרוטות, רבי, עיני התרוטות. כאילו, איך אתה אומר שהיא יפה, אבל יש לה איזה, כאילו... הבנתם? הוא הבין, כאילו הוא דיבר על האישה. אמר לו, רשע, בזה אתה עוסק, מיד נידאו וכו'. זה גילוי, גילוי מילתא שהוא היה מושחת במידות. כנראה זה גם לא היה מקרה ראשון. יש עוד סיפורים עליו בגמרא. אז יש שם סיפור, איך הוא ניסה לחזור, ורבי יהושע בן פרחיה לא... לא יחזיר אותו וכו', ופעם אחת דווקא הוא רצה להחזיר אותו, אבל הוא קרא בדיוק קריאת שמע, אז הוא לא ענה לו, ודווקא הפעם הזאת הוא נשבר, הלך, זקף לבנה מן החומה והשתחווה לה. זה, זה, זה משל. הוא לקח אידאל אחד מתוך מכלול הערכים של היהדות, את לבנת החסד והאהבה, והשתחווה לה. הפך את אלוהים לאלוהי החסד. אבל אלוהי החסד הוא לא יכול לתקן את העולם. זה צמצום, להתייחס אל אחת ממידות השם בתור המקור. זה בדיוק עניינה של עבודה זרה. אומרת הגמרא שם שהלך שהוא הסית והדיח וחישף. כן? עד שהוא הסית והדיח וחישף. הגמרא שם עדנה. אז במקום, כלומר, את ישראל. אז בסנהדרין מ"ג עמוד א', יש בגמרות לא מצונזרות, את הביטוי הזה גם, איסית וידיח וחישף, הגמרא שם מספרת איך בית דין ישראל הוציא אותו להורג. אתם יודעים? זה גמרא מצונזרת, לא הרבה מכירים אותה. קראו לפניו 40 יום עם מישהו שיודע ללמד עליו זכות, שיבוא וילמד עליו זכות וכו'. אז הגמרא שם דנה, איך אמרו את זה? הרי מסית ומדיח אין מלמדים עליו זכות. אז אמרו, הוא שונה בגלל שהוא היה מקורב למלכות. עשו פה... כאילו לפנים משורת הדין. ובכל זאת הוציא אותה להורג על דין מסית לעבודה זרה. הוא מדיח. מדיח זה מלשון עיר הנידחת. רבים. רובה של עיר. הוא מחשף. כל הסיפורים האלה על האקרובטיקה שלו על המים וכל הקשקושים האלה. מחשף. ברור? יפה. אז מכל מקום, בעומק העניין פה, לא זקיפת לבנה מאיזה בניין, זה בגמרות של עוז והדר החדשות, אפשר לראות את זה. את הגמרה, יש שם בצד, הגות וציונים, הם צנזרו שם כמעט חצי עמוד, בסדר? מאוד מעניין אגב. אז סנהדרין מ"ג עמוד א'. שאיפת ישראל לבניין האומה, לשיבת הארץ, היא שאיפה של עומק הטוב, החודרת כל היש בשרשו. לא זקיפת לבנה מאיזה בניין, כלומר איזה השתחוות, לאידיאל יחיד שאין בו כוח לתקן את המציאות. זה שאתה עושה חסד, זה יפה מאוד, אבל לפעמים צריך לאחוז במידות אחרות גם. זה יכול להיות טוב לך לתיקון הנפש הפרטית שלך, אבל לא לתיקון כל היש. ואנחנו חפצים בתיקון כל היש. לסדר את העולם בסדרים אלוהים, יש לדבר הזה התנגדות, יש לדבר הזה דברים שצריך להתגבר עליהם. צריך גם את מידת המשפט והגבורה. כי אם פנייה שלמה ועמוקה אל היסוד של כל הבניין, זה את התורה. התורה היא... פנייה שלמה ועמוקה אל היסוד של כל הבניין, שכולל את כל הערכים. חסד, גבורה, תפארת, וכו' וכו'. לכוננו בתיקון. זה עקירת הרשעה מן המציאות. לא רק חטאת, טוב, נזרוק לך איזה חבל, תצא מן הבור. לא, אין בורות. כולם רוצים בטוב, העולם כולו מתעלה. כולם חיים הדרכה אלוהית. זה השאיפה הישראלית. לא עצים אחדים וענפים מאילן החיים והטוב. הרי הם גנבו את שם השם. לקחו כל מיני ערכים, מוסר הנביאים הם קוראים לזה. הוא לא מחייב. אז זה רעיונות מוסריים שמעורבבים שם ברעיון הנמוך הזה שלא נלחם ברע, שמיואש מהעולם החברתי. זה נקרא עצים אחדים. רעיונות מוסריים. פירודיים כאלה. מכל מקום זה שם השם בגניבה מה שהם לקחו. וענפים מאילן החיים והטוב. אנחנו, זה לא השאיפה שלנו. פירורים, אתם יודעים, אין לך תיאוריה או עבודה זרה או פילוסופיה שאין בה נקודה אמיתית. אין כזה דבר. כמו שנאמר, השקר אין לו רגליים. הוא תמיד מתקיים על האמת. אבל האמת היא עטופה בהרבה קליפות, הרבה שטויות, הרבה עזיות, הרבה עיוותים, בכל הקשקושים האלה, כל העבודות זרות וכו'. פה הנקודה של אמת שיש בנצרות זה העצים החדים והענפים מאילן החיים והטוב. השם השם שהם קרחו עם הספר האלילי שלהם. אבל זה לא השאיפה שלנו, בכל זאת זה לא ירומם את המציאות. אלא אנחנו חפצים לחשוף את המקור, את מעיין החיים של שד עץ החיים, עם כל שורשיו, גזעיו, ענפיו, פירותיו ועליו, משם יונק. עץ החיים זאת התורה. מעיין החיים, לחשוף את המקור, את מעיין החיים, המעיין של כל המציאות, של כל ההוויה, כל האנושות, של שד עץ החיים עם כל שורשיו, גזעיו, ענפיו, פירותיו ועליו, משם יונק. זה תורתו של משיח, מעיין החיים. השורש, פנימיות התורה, אורו של משיח, לרומם את כל היש, משם יונק וממנו יבוא רוח חיים, רוח חדש, ועולם חדש ייבנה, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, עומדים לפני נאום השם, כן יעמוד זרעכם ושמכם. כלומר, כנסת ישראל היא חפצה להפיח רוח חדש, עולם חדש ייבנה, לתקן את כל היש, להאיר את הכל בסדרים אלוהיים על ידי התורה, שזה עניינה. עכשיו תשימו לב, תראו את הפסוק הזה. כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, עומדים לפניי. מה זה עומדים לפניי? היה צריך להיות כתוב לכאורה, יעמדו לפניי, נכון? זה פסוק עתידי כזה, נכון? לא, השמיים החדשים, כלומר העולם הרוחני החדש והארץ החדשה, זה סילוק המיטה, זה בעצם תחיית המתים. מה זה תחיית המתים? טוב, תכף אני אגיד לכם מה תחיית המתים. בכל מקרה, הם עומדים לפניי עכשיו, זה קיים, זה שמו של משיח. שמו של משיח הוא קדם לעולם, הוא רודה במציאות. גם השמיים החדשים והארץ החדשה, האידאל העתידי הוא עומד לפניי היום. אף על פי שהוא עדיין לא מופיע במציאות, אבל הוא עתיד להופיע. תחיית המתים שאנחנו מדברים עליה, זה עילוי כל גשמיות, כל הארציות, כל החברתיות, כל הגופניות, לחיות את הגובה הנשמתי, לחיות באור השם. ואז ממילא לא יהיה צורך במיטה, הרי המיטה היא מכפרת על תומעת החטא, שלא יכולה להסתלק בלי תהליך הכפרה הזה. פרה אדומה אבל היא מכפרת, יש תהליך כפרה שהוא רוחני, תהליך כפרה של תחיית המתים. מה היא מתארת מתומעת מת? מה זה תחיית המתים? מסביר הרמח"ל בספר דעת תבונות, שבעולם הזה הגוף הוא הנשמה, סליחה, היא אורחת אצל הגוף. כלומר, אדם הוא רוצה ללמוד תוספות, הוא רוצה להתפלל, אבל אם כואבת לו הבטן, הוא צריך ללכת לישון, הוא רעב, זה מאוד משפיע עליו. כלומר, גם אדם שהוא ממש צדיק, הוא מושפע מן הגוף. הנשמה היא אורחת אצל הגוף. אצל אנשים לא צדיקים, איך כתוב? רשעים, הם ברשות ליבם. הם כבר ממש הולכים אחר הגוף. ואין ליבם ברשותם. אבל הצדיקים, ליבם ברשותם. כלומר, הם מושלים על הגוף, אבל עדיין הנשמה היא אורחת אצל הגוף. לכן יש צורך במיטה. תחיית המתים... למצב כזה שהגוף הוא אורח אצל הנשמה, רמח"ל אומר. כמו, דומה למה? דומה לימים, 40 יום שמשה רבנו עלה למרום, לא אכל, לא שתה ולא ישן. הלך לקבל תורה. כי המלאכים הם לא ישנים ולא אוכלים וכדומה. ולעולם על ישנה אדם ממנהג המקום, נכון? אבל הוא נשאר בגוף. הרמח"ל שם אומר, הגוף שלו היה בטל אל הנשמה. כלומר, עכשיו הגוף הוא אורח אצל הנשמה. יש גוף? אבל הוא בטל אל הנשמה. הוא לא מעביב עליה, הוא לא מעיב עליה, הוא לא מכביד עליה, הוא לא איזה משקולת שמושכת את הנשמה למטה, אלא הפוך. הוא מזדהר מזוהרה, הוא מתעלה בעילויה, הוא מתעדן. זה גוף יותר זך ממה שיש לנו כיום. שהוא לא נלחם בנשמה, אלא הוא מתבטל אליה. וגם בזה יש מדרגות. מדרגות... על גבי מדרגות, הרמח"ל שמה אומר בספר דעת תבונות, האלף השביעי זה דומה למשה שעלה למרום. אבל יש עוד. האלף השמיני, האלף התשיעי, האלף העשירי. מדרגות בביטול הגופניות אצל הנשמתיות. בזה כנסת ישראל חפצה. אם אתה היום אומר, מה אתה רב על איזה דונם אדמה? תשאיר אותם, הם שם שתלו את העת זית הזה כבר לפני 70 שנה בכפר שם. מה אתה כזה לוחמני? אתה בעצם מקבע את הרשעה בעולם. אתה בעצם לא מביא את העולם את תיקונו, וגם את האנושות כולה את תיקונה. אנחנו לא חפצים רק בעיקרנו וכבודנו וטוב שיבוא אלינו, אלא חפצים בעילוי של כל היש, בהתפשטות האידאל האלוהי על כל המציאות, בעילוי כל ההוויה וכו'. ברור? כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו.